שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, אנחנו כאן בימי שלישי וחמישי, באולפן ליאור קודנר. ראש הממשלה בנימין נתניהו עשה בימים האחרונים ככל יכולתו כדי להקצין את המשבר מול ארצות הברית. במקום להגיע להסכמות ולהבטיח את הזרמת הנשק וגם הגיבוי הבינלאומי, נתניהו רץ לספר לחבר'ה, הוא ביקר את הנשיא ביידן באולפני הטלוויזיה האמריקאים. גם עסקה לשחרור חטופים מתרחקת, גדעון סער פורש מהממשלה, וסוגיית הפטור מגיוס לחרדים מאיימת על שלמות הקואליציה. עם עמוס הראל ומיכאל מילשטיין נדבר על המלחמה בעזה, התשובות של חמאס, וגם על בני גנץ וגדי איזנקוט. עוד קודם לכן על הטרור העולמי שפגע בסוף השבוע ברוסיה, יורם שווייצר יסביר איך רסיסי אל-קאידה ודאש ממשיכים לפגוע בכל מקום שבו הם יכולים. ולבסוף על הצרות של חברת בואינג, אחרי שדלת המטוס עפה בגובה 5 קילומטרים, הופסק ייצור מטוסי הנוסעים, וגם המנכ״ל הלך הביתה. דפנה מאור תדבר איתנו על זה.
Подожгли зал. Зал горит. Подожгли нас. Давай, нас подожгли.
כ-140 בני אדם נרצחו בסוף השבוע באולם אירועים קרוב למוסקווה, בפיגוע טרור שמיוחס לדאש. זה לא הפריע לנשיא פוטין להאשים בזה את אוקראינה, אבל בדקות הקרובות נדבר על ארגוני הטרור העולמיים, מה יצא מאל-קאידה, מה יצא מדאש, ואיך זה קשור גם לחמאס ולחיזבאללה כאן. שלום, יורם שווייצר.
שלום, שלום.
חוקר מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, אתה מתמחה בטרור, אז בוא ננסה למפות. אז אנחנו מכירים את פיגועי 11 בספטמבר, שהיו הפיגועים אולי הכי גדולים בדור הנוכחי. אחר כך דאש עם עריפת הראשים, שני הארגונים האלה הם הארגונים הכי הכי משמעותיים בטרור העולמי כרגע?
צריך להבין שמדובר בקואליציה של ארגונים. גם דאש וגם אל-קאידה הם הבסיס, הם הגרעין המרכזי של קואליציות של ארגונים, ובעצם גם דאש יצא בעצם מאל-קאידה. היה פיצול בתוך אל-קאידה, סוג של מרידה, ומתוך המרידה הזאת דאש יצא החוצה לעצמאות, ו... שנה אחרי שהוא יצא ב-2013, ב-2014, הוא הכריז על חליפות, בעצם הפך את עצמו לעליון על אל-קאידה, למרות שהוא יצא מתוכו, ומאז שני המחנות האלה, במרכאות כפולות, הם יריבים זה לזה.
כל הסיפור הזה מתחיל עם המלחמה של ברית המועצות באפגניסטן?
כן, זה משם, המלחמה של, ברית המועצות באפגניסטן המשכה כ-10 שנים, ובתומה קבוצה של מוג'הידין שלחמה, לצד האפגנים המקומיים, הקימה את אל-קאידה ב-1988.
בסיוע אמריקאי?
לא, זה אגדה שהאמריקאים תמכו במוג'הידין המקומיים נגד הרוסים, אבל הם לא אלה שהקימו את אל-קאידה. ואל-קאידה די מההתחלה, אחרי שהרוסים, הברית המועצות חוסלה והתמוטטה, אל-קאידה הפך את ארצות הברית ליריב המרכזי שלו.
ופה אנחנו מגיעים לאוסמה בן לדן ולפיגוע במגדלי התאומים, באמת ההיילייט של הקריירה?
כן, ללא ספק. זה הפיגוע המשמעותי ביותר של אל-קאידה ושל כל ארגוני הטרור בעולם. ומאז אל-קאידה עצמו נמצא די במנוסח, ספג מכה אל-קאידה המרכזי, אבל השותפים שלו לבלבו, ואל-קאידה עדיין נותר על רגליו, הוא פעיל באפגניסטן אחרי שהטליבן חזרו לשלטון באפגניסטן. אל-קאידה חוסה בצילם, ויש עוד כמובן ארגונים שמשויכים לרשת הזאת, שפעילים ברחבי העולם בכל מיני מקומות.
אז ארצות הברית חיסלה את בן לדן, אז מה כן נשאר מאל-קאידה? ואמרת שיש כל מיני ארגונים מקומיים שעובדים. אז איך אנחנו יודעים לייחס אותם לאל-קאידה? זה לאידיאולוגיה? זה זרוע מימון משותפת? איך זה עובד?
עוד בימי חייו של בן לדן, ארגונים נתנו לו את שבועת האמונים והצטרפו אליו. ארגונים בסומליה, במגרב האסלאמי, ארגונים בסוריה, בדרום מזרח אסיה, באפריקה, כלומר הם פעילים גם היום, כשאל-קאידה המרכזי, למרות שספג מכות, עדיין פעיל ורובו שוהה באפגניסטן, אל-קאידה המרכזי, וחלק מהמנהיגים גם באיראן.
אם נדבר על אידיאולוגיה, אז מהי? חליפות אסלאמית?
גם אל-קאידה וגם דאש, למרות היריבות המרה ביניהם, שניהם רואים את החזון בהקמת חליפות אסלאמית. ההבדל ביניהם שדאש והמדינה האסלאמית שהוקמה ראו את החליפות עכשיו. ואל-קאידה דיבר על...
מתישהו יום אחד זה יבוא.
זה בעצם ההבדל המיידי ביניהם. האידיאולוגיה אותה אידיאולוגיה, והיא דוגלת בחליפות אסלאמית. אל-קאידה של ספג על בשרו את התוצאות של הניסיונות שלו ב-9-11, התפקח עוד יותר ויבין שזה לא יקרה עכשיו. דאש לקח לו את החמש שנים, או חמש שנים עד שהוא הובס, הרעיון שלו נשאר, אבל הטריטוריה שעליה הוא שלט נטלה ממנו, ועכשיו הוא פזור ברחבי העולם, וגם נשארה קבוצה שפעילה גם בסוריה וגם בעיראק.
אז אם נגיע לרוסיה, מה הם רוצים מפוטין?
זה א', יריבות, כמו שדיברנו עליה, יריבות היסטורית עם הרוסים.
עוד מימי אפגניסטן ובית המועצות.
עוד מימי אפגניסטן, פוטין עצמו הוא נוצרי, ומתוקף היותו נוצרי, ועם יומרות לאימפריה, הוא יריב עד של דאש וגם של אל-קאידה, אבל דאש באופן אקוטי. הרוסים מאוד פעילים לצד האיראנים ובנפרד נגד הדאש באזור שלנו.
גם מלחמה בצ'צ'ניה, בוא נזכיר.
והמלחמה בצ'צ'ניה, תכף נגיע אליו, אבל אני אומר, פה יש להם גם חשבון פתוח עם הרוסים על מה שקורה בימים האלה של הפצצות של אנשי דאש, שנמצאים גם בסוריה וגם בעיראק.
כי פוטין התייצב לצד אסד, עזר לו לנצח אותם, והם זוכרים לו את זה.
לגמרי, והוא ממשיך להפציץ אותם, במקביל האיראנים נלחמים נגדם, במקביל גם האמריקאים נלחמים נגדם, ולכן כל אלה מוגדרים כאויבי עד.
обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом.
מה המטרה של הפיגוע הזה באולם קונצרטים? 140 הרוגים, פיגוע מאוד מאוד מתוכנן, מצטלם מאוד מאוד חזק, זה להפחיד, זה הפחדה, טרור, במובן הקלאסי?
כן, לגמרי במובן הקלאסי, ושוב, התגובה המיידית, קודם כל אידיאולוגית, וברטוריקה שלהם, בנאומים שנושאים, דוברי הארגון, הם מדברים על הרוסים באופן נפרד, לא רק, גם על האמריקאים, גם על האיראנים וגם על אחרים. ולכן יש את הרקע המיידי של הלחימה בסוריה, יש את הרקע של האיבה ההיסטורית, והם עשו פיגועים נגד השגרות הרוסית בקבול, בתוך אפגניסטן, שגם שם יש יריבות שלהם הטליבן.
לפי הדיווחים הרוסים, המחבלים יצאו מטאג'יקיסטן, שזה בעצם פועלי עבודה שמגיעים לרוסיה כדי לעבוד, בעיקר בבניין ונהגי מוניות, וחלקם בטח מסתננים ומחבלים.
כן, מקצועם האזרחי של הטאג'יקים פחות חשוב. אחת שהם נקלטים לתוך הארגונים שמייצגים את הדאש ולמיניהו, הם משמשים כלוחמים, כמפגעים. ראינו אותם, דרך אגב, הטאג'יקים נמצאים גם בפיגוע שהיה באיראן בראשית השנה, ביום השנה למותו של סולימני, היו טאג'יקים.
היה פיגוע גדול בהלוויה, נזכר.
היו הפיגוע כפול, כנראה של מתאבדים כפול, שהרג עשרות אנשים, כנראה למעלה מ-100, והפיגוע הזה, אחד המבצעים לפחות, היה טאג'יקי. אנחנו מוצאים את הטאג'יקים בהרבה מאוד פיגועים, ולא רק בדאש, גם האיראנים מעסיקים טאג'יקים.
האיראנים לא אמורים לשתף איתם פעולה? למה הם יוצאים נגד האיראנים? גם מדינה מוסלמית, גם לכאורה אידיאולוגיה דומה, אנחנו רואים את זה באזור שלנו.
זאת איבת עד. אם היית שואל, לוחץ דאשניק, הוא אומר לו, תגיד לי אחד, שהוא האויב שלך המרכזי, הוא יגיד לך איראן.
לא יותר מארצות הברית,
לא
אתה מרוסיה?
הברית ולא, לא רוסיה.
למה?
למה? כי עוד פעם, זה האיבה ההיסטורית בין השיעים והסונים, או הסונים והשיעים, היא בליבת העניין. צריך לזכור, הסבא של דאש ושל המדינה האסלאמית, זה אותו אבו מוסא בלזרקאווי, שהיה שותף של אל-קאידה, ואחרי זה הוביל את המערכה באיראן בשנים הראשונות עד שהוא חוסל ב-2006. הוא פגע בעיקר בשיעים, עוד הרבה יותר מה שאמריקאים. ועל התוואי הזה הולכים גם הארגונים שבאו באחריו, כולל המדינה האסלאמית. ולכן האיראנים, מבחינתם, לא רק בגלל שהם לוחמים ותרמו את תרומתם לחיסול דאש לצד האחרים כאמור, אלא זאת איבת עד היסטורית, והוא הדגיש אותה, זרקאווי, וגם הדאש עד היום, הם גם מגנים את החמאס בגלל הקשר שלו עם איראן. אתה צריך להבין את האיבה.
אין שום קשר בין חמאס, חיזבאללה, דאעש, אל-קאידה, כל אחד פועל בנפרד?
יש שם יריבות קשה מאוד. גם חיזבאללה, נסראללה, המוכר והטוב בנאומה, ואחרי שהוא גומר לגדף את ישראל ואת ארצות הברית, הוא מזכיר שוב את דאעש כאויב עד, והוא גם יצא למלחמה בסוריה תחת האמתלה או תחת הסיבה האמיתית, מתוך חשש שדאעש היה אז בשרי כוחות, דרך אגב, מגולמת במדינה האסלאמית, איים לפלוש ללבנון ולפגוע בהם, כי היריבות גם מצד דאש כלפי חיזבאללה ואיראן היא יריבות מרה מאוד.
אז חיזבאללה וחמאס, אנחנו יודעים שהכסף ברובו, בחלקו איראני, היה גם כסף מקטר, אבל זה סיפור אחר. מאיפה הכסף של דאעש, או מה שנשאר משם?
תראה, למדינה האסלאמית היו מאות מיליונים רבים, מכיוון שהם שלטו בטריטוריה, גזלו את את האוצרות הטבע,
גידלו אופיום גם.
מכרו נפט, לקחו מיסים, גנבו וגזלו, ולכן היה הרבה מאוד כסף. כשנפלה, קודם כל חלק מהכסף נשאר.
זאת אומרת, עדיין יש מזוודות של דולרים שמסתובבות מאז?
כן, לא רק מקטר, יש כסף, אני לא יודע אם הוא מסתובב במזוודות. שנית, הסניפים השונים או השלוחות השונות של דאעש ברחבי העולם עסוקים בעצמם גם בהפקת כספים מהאזורים שבהם קטנים, שבהם שולטים, גם מסחיטה, כופר, חטיפות. והיום מדברים על הערכות, אני שונא, אני לא כל כך מאמין במספרים, אני שונא מספרים שנזרקים לאוויר, היום מדברים על בין 10-25 מיליון דולר שיש לארגונים השונים. תזכור שהם מסתובבים באזורים בפריפריה שהעלות של החיים שם היא נמוכה.
находимся на концерте в Крокус Сити. Здесь происходит какая-то стрельба, куча народу бежит, все орут, кто-то стреляет здесь.
איך בוחרים את המקום, נגיד ההלוויה באיראן או עולם הקונצרטים ברוסיה? מי עובד על זה?
תראה, בעניין הזה אין שוני גדול, אני חושב, בין ארגוני הטרור בעולם. זה תמיד עניין של התכנות מבצעית, בשלות מבצעית שקובעת את המועד. לפעמים אנחנו יודעים על תאריכי עסקור, ברור לגמרי שההליכה ליום השנה השלישי למותו של קאסם סולימני, שמהווה סמל מבחינת דאעש למי שהיכה בהם ועזר לחסל אותם, זאת הייתה בחירה של עיתוי מאוד מובהקת.
גם ידעו שיהיו שם הרבה אנשים בהלוויה.
ידעו שיהיה הרבה אנשים, זה סמלי, זה מזמין, זה מהסוג הזה. התיאטרון בפרברי מוסקבה, אני מניח שהם רצו לעשות פיגוע ברוסיה, מתוך אותם שיקולים שדיברנו עליהם, וברגע שהייתה בשלות מבצעית, והיה קונצרט, והם ידעו, והם הצליחו להיכנס פנימה.
גם הרבה אנשים במקום אחד, ומאז שולחים אנשים שמרגלים שם מסביב, רואים את סידורי ההבטחה, מתכננים את זה הרבה זמן.
ברור, זה איסוף מלם. זה איסוף מלם בסיסי שכל ארגון עושה. לפעמים עושים את זה מראש, ואחרי זה באים ומרעננים אותו. זה, בעניין הזה אין שוני בין אל-קאידה, דאעש ואחרים, חיזבאללה ואיראנים, שמפגעים בחול נגדנו וכו'.
יש איזה יד מארגנת, או שכל זרוע מקומית כזאת מנסה מה שהיא יכולה ומדי פעם מצליח?
קודם כל מצליח הרבה, בית כל זרוע מתכננת בעצמה. היום אני חושב שגם המרכז, שבעבר היה הרבה יותר משמעותי כשהחליפות הייתה קיימת, והייתה שליטה על טריטוריה והיה סדר והמנגנון פיגועי חול, מידת ההשפעה על הפריפריה הייתה חזקה יותר. היום הארגונים במידה רבה פועלים על פי תפיסה משותפת, חזון משותף, יכול להיות שיש גם קשרים ספציפיים, אבל כל ארגון פועל באזורו על פי יכולתו, נתוניו והכרת יעדי העל של התנועה.
גם בישראל היה מעצר לפני בערך שנה של פעילי דאעש שתכננו לעשות פה פיגועים. איך הם התגלגלו לפה?
גם בחודשים האחרונים, מי שעוקב אחרי זה יודע שעצרו כמה חוליות של מה שאני קורא מזדהי דאעש. זה לא בהכרח אנשי דאעש,
אנשים שרוצים לערוף ראשים? מה הם רוצים?
לא, הם רוצים לעשות פיגועים בשם הארגון, כולל בישראל.
וחסר להם חמאס או חיזבאללה להזדהות איתם?
אז יש כאלה שהחמאס, עד השבעה באוקטובר, החמאס נתפס כארגון
מתון מדי.
מתון, פרגמטי, הג'יהאד האיסלאמי לא מספק, והתפיסה שלהם את האיסלאם הייתה קרובה יותר, ומה שאנחנו קוראים פרשנות קיצונית הרבה יותר, לחבורה פה, ולכן הם הזדהו עם דאעש, זה לא דאעש שיפעיל אותם. זה יוזמות מקומיות, מתוך הזדהות, מתוך הבנה, זה גם התפיסה של דאעש. דאעש, חוץ מהארגונים עצמם שנמנים במחנה, מעודדים מאוד כאסטרטגיה, פעילות של בודדים, אולי של צמדים, תאים, שיפעלו בשם הארגון, בבחינת ממנו תראה וכן תעשה.
אמרת שזה מצליח יחסית הרבה, אבל אנחנו לא רואים במערב בשנים האחרונות אירועים מהסוג הזה, ומאז 11 בספטמבר באמת לא הצליחו לשחזר אירוע בסדר גודל כזה. זה כי זרועות הביטחון במערב הרבה יותר רניות, או שארגוני הטרור פשוט התמוססו ויכולים לארגן משהו הרבה יותר קטן?
אני רוצה שוב, ולא רוצה לתרחן חייל היסטוריה, אבל צריך לזכור שאחרי ה-9-11 היו לא מעט פיגועים גדולים שבוצעו.
גם ברכבת בלונדון, גם בספרד.
בלונדון, בספרד, בבלי, היו סיכולים גדולים של כוונות להוריד מטוסים גם בהמשך. זה התקופה ימי הזוהר של אל-קאידה. דאעש שנכנס חזרה, שבעצם הוא הציג את עצמו ב-2014, יצא גם הוא לשורה של פיגועים בחול. הבטקלן ידוע, ספרד, דריסות ורצון לעשות פיגועים שסוכלו בחלקם. היו הרבה ניסיונות, כולל בימים האחרונים. דווחנו על פעילי, שני פעילי דאעש שניסו לעשות פיגוע, התכוונו לעשות פיגוע, הם נעצרו בגרמניה, בשוודיה, היו בצרפת אירועים כאלה, כלומר, יש עניצים כאלה, אבל מכיוון שאין מגה פיגוע, אז העסק נדחק הצידה, הרוב מסוכל, וחושבים שהם נמצאים, בכלל נעלמו, אבל אנחנו יודעים שהם פועלים ממה שאנחנו קוראים פריפריה.
למה זה מסוכל? כי יש גם איזשהו סוג של שיתוף פעולה בין זרועות הביטחון. גם הרוסים, לפי הדיווחים, קיבלו התראה מהאמריקאים שמשהו צפוי.
לגמרי. יש כל הזמן שיתופי פעולה, כולל שיתופי פעולה מוזרים. ראינו את האמריקאים מעבירים לרוסים.
למרות המלחמה באוקראינה.
כן, למרות המלחמה באוקראינה, זה שיתוף פעולה בינלאומי. גם ישראל מעבירה לכל מיני מדינות מוזרות. גם האמריקאים, כולל היריבים, הם יודעו שיש בסין כוונות פיגוע של אוהדי אל-קאידה, הודעה שהם ייתנו להם את המידע. פוטין קצת זלזל, לא נערך, וקיבל את מה שקיבל לצערנו.
אז אנחנו יכולים לראות מחר, מחרתיים, עוד חודש, חודשיים, חצי שנה, פיגוע ענק באחת מבירות אירופה או בארצות הברית? פשוט מזל, במזל זה לא קורה?
כן, תראה, אני חלש בעתידנות, אבל אני אתעלה באילן גבוה, מפקד סנטקום, קורילה, דיבר על זה שהבשלות מהמודיעין שהם עוקבים, למרות שיש פגיעה ביכולת האיסוף שלהם, מצביעה על אפשרות לפיגועים במערב, בטווח של החצי שנה, שנה האחרון, זה יכול להיות לפני, זה יכול להיות אחרי. בוא נגיד ככה, הבשלות של חלק מהארגונים וההתארגנות שלהם וההוכחת יכולת שלהם בחוץ, עלולה לעבור ולהגיע גם למערב, זה כמעט טבעי ובלתי נמנע, כמובן בהתאם ליכולת הסיכול גם.
היד הקשה של פוטין ושל מדינות אחרות אחרי הפיגוע אולי מונעת את הפיגוע הבא, או שזה גם לא קשור בשום צורה?
היא אולי מונעת הפיגוע הבא ואת הפיגועים הבאים, אבל לא מונעת את כולם. כלומר, לא יודע אם דווקא ברוסיה ומתי ואיפה, אבל את אותה תפיסה שחושבת, שהכריזו עליה גם נשיאים בארצות הברית, אבו בקארל בגדדי, זוכר את טראמפ, שדיבר על ההשמדה של המדינה האסלאמית כי איבדה את הטריטוריה, ואפילו אובמה דיבר על אל-קאידה was decimated, ואצלנו כמובן הולכים להשמדה מוחלטת של חמאס ולהכירה של
ניצחון מוחלט.
ניצחון מוחלט, כן. אז לכן הניצחון האפשרי הוא הורדת רמת האלימות והפעילות שלהם והאינטנסיביות והסיכולים, אבל הארגונים האלה לא נעלמים, כי האידיאולוגיה מחזיקה אותם ויש להם גם יכולות במבנים ארגוניים.
ניצחון מוחלט לא יהיה פה.
על דאש ועל קיידה? לא, אנחנו גם רואים את זה. אנחנו היום נמצאים שוב בפער של עוד מעט עשור להקמת המדינה האסלאמית, אל-קאידה אמרנו 88, הארגונים האלה מאוד פעילים, כרגע לא במערב, חלק מתארגן מסיבותיו הוא.
ירום שווייצר, תודה רבה.
תודה רבה לך.
I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war, a war for our common future.
עכשיו אנחנו למלחמה כאן וגם לזירה המדינית. שלום עמוס הראל.
שלום ליאור.
נתניהו עשה כל מאמץ כדי לחמם את הזירה מול ארצות הברית. עמוס הראל הצליח לו?
במידה רבה כן. כרגיל, זירת הפנים ושיקולי הפוליטיקה הפנימית מצטלבים במה שקורה מול הקהילה הבינלאומית. הוא מחמם בהדרגה כבר תקופה ארוכה נתניהו. ראינו את קו השבר סביב אותה פרשה של יותר מ-100 עזתים שנהרגו סביב מסעיות הסיוע בסוף פברואר. מאז הסלמה ניכרת בכל החזיתות. אבל בכל פעם שנדמה שאולי ביידן מאסס קצת, מחליט להיות מבוגר אחרי, אז נתניהו מוסיף פה עוד כיסם למדורה בהתלהבות רבה. אנחנו רואים ב-24 שעות האחרונות, ישראל הגדולה הנישה את ארצות הברית, העכבר ששאג, החלטנו לא לשלוח אליהם את המשלחת עם האדונים דרמר והנגבי.
בהתחלה איימנו, אמרנו שאם האום יצביע, אז הם לא יצאו, בדיוק.
כן, ואז ביטלנו את זה, יכול להיות שאולי נפסיק להם את הסיוע בהמשך. והבוקר הודעה נוספת, החלטה של לשכת ראש הממשלה, מחזירים את המשלחת. זה כאילו התכתבות עם משהו אחר, עם אמירה של חמאס מאתמול בערב, שהם דוחים את הצעת הפשרה האמריקאית, אבל באופן כללי אתה רואה את נתניהו דוהר קדימה בכל החזיתות, לקראת עימות עם האמריקאים, והסלמה מסוימת וקטיעת המגעים. אני לא רואה איך אנחנו עושים פה יוטרן בזמן הקרוב, אלא אם כן יש פה איזה באמת ניהול מום גאוני שאני מתקשה לפענח אותו.
היה שער של האקונומיסט בסוף השבוע, ראו את דגל ישראל מתנוסס ברוח והיה כתוב ישראל לבד, אז זה המצב?
כן, אבל יותר מזה שישראל לבד, אתה רואה את ההנהגה הישראלית עובדת כדי שזה יקרה. גם שמענו את שר החוץ קאץ עם כל מיני אמירות, שר הביטחון גלנט אולי קצת פחות, גם הוא מתארח עכשיו באמריקה. ביד אחת שולחים את גלנט להתחנן לעוד חימושים, חימוש מדויק לחיל אוויר ופגזי ארטילריה ודברים אחרים שצריכים, וביד שנייה עולבים באמריקאים. עכשיו שוב, ישראל מדינה עצמאית, יש לה מדיניות עצמאית, האמריקאים גם אמרו לנו בסוף אוקטובר לא להיכנס לצפון הרצועה, היו מאמרים של תום פרידמן נרגשים, שזאת תהיה טעות חיינו, אני חושב שהייתה החלטה נכונה, הן של ראש הממשלה והן של הדרגים
המתכונים. גם עכשיו, אחרי שאנחנו בתוך הבוע
עצמו... להיכנס לעזה, אני לא חושב שהייתה ברירה אחרת בנסיבות. אתה פועל בתוך מבחר אלטרנטיבות, לא מלבב. אבל בהשוואה לעזרות האמריקאיות, למשל, על מאות רבות מאוד של הרוגים ישראלים, זה לא מה שקרה בפועל. אבל פה אתה כבר מצב אחר, אנחנו אחרי כמעט חצי שנה של לחימה, תלות גוברת באמריקאים, תסבוכת אסטרטגית גדולה, הן בזירה הדרומית ולא פחות מזה בזירה הצפונית. מאוד מאוד צריך את האמריקאים כדי להוציא אותנו איכשהו מהמצב הזה, ואתה רואה כאילו שנתניהו מכפיל את סכום ההימור בכלל בנסיבות הללו, או מתעקש לקפוץ לתוך הבריכה הריקה, אני כבר, עזלו לי המטאפורות, אבל זה פחות יותר מה שקורה.
מצב הנשק, מה? ממשיך להגיע או שזה לאט לאט
אז
עכשיו?
אז אבי שרף ידידנו עוקב ורואה קצת יותר משלוחים שחוזרים בימים
האחרונים. הוא רואה את המטוסים שנוחתים.
כן, גם בנבטים וגם בשדות תעופה בירדן. יש פה מספר מסוים של חימושים שמגיעים, כולל בתקופה האחרונה, היה פרסום בניו יורק טיימס די מפורט, שאמר שעד דצמבר הגיע הרוב, מדברים על עשרות אלפים, ואחר כך 15%, המספר הזה גדל, מאז דצמבר, אבל אלה עדיין לא מספרים שיספקו אותנו.
יש שם גם בעיה אובייקטיבית, אגב, שבית
עולמי, חסר התחמושת. עולמי, סביב אוקראינה, סביב העובדה שמדינות אירופה מתחמשות וכסף לא חסר להן, וסביב העצבנות של מדינות במזרח אסיה, ושל המשבר בין סין לטיוואן ואיומי המלחמה הסיניים שם. אז יש מצוקה אמיתית, יש כנראה יד על הבירוקרטיה, שהיד על הברז היא קצת יותר איטית, וקושי שנוגע הן לרפיח, והן בתרחיש חמור יותר לצפון. אנחנו מבינים שמה שמחכה לנו מול חיזבאללה, זה לא מה שהיה עד עכשיו. בנסיבות שבהן ישראל פולשת ללבנון, יצטרך כל חימוש אפשרי שיעמוד לרשותנו, וכרגע האמריקאים לא מתלהבים לספק אותו, ואפילו בעצם אומרים בצורה די מפורשת, אם אתם תזמו מלחמה בצפון, אנחנו לא נגבה אתכם בכל מחיר, יש לנו מה לומר על כך.
דוקטור מיכאל מילשטיין מאוניברסיטת תל אביב יושב פה לצדך, נרחיב איתו על המלחמה, אז התשובה של חמאס הייתה צפויה כי זה חלק מהמסע ומתן?
אפשר לומר שכן, ליאור, אבל צריך טיפה לקרוא לעומק את מה שחמאס מפרסמים. אגב, זה לא הודעה שאומרת אנחנו דוחים את העסקה, אלא אנחנו שמים כמה דגשים מרכזיים מבחינתנו. ואת יודע, אתה מסתכל לעומק וההודעה הזאת פורסמה אחרי ההצבעה במועצת הביטחון, וחייבים לקשור בין הדברים.
הרי סינואר הוא הפוסק אחרון. נכון. יכול להיות שיש קשר רציף עם סינואר, שבתוך שעה, שעתיים, מהחלטה של מועצת הביטחון כבר מתקבלת החלטה בחמאס?
אז אני חושב, עמוס, שההחלטה הזאת בעצם התקבלה לפני, כי אתה רואה גם את הדגשים, אני הייתי אומר, העיתוי של מועצת הביטחון מאוד עזר, אבל הקווים הכלליים הם היו כאלה שאומרים, תראו, אלה הדברים שאנחנו שמים עליהם דגש, אבל אנחנו לא סוגרים את הדלת. המום לא נסגר. כלומר, לצורך העניין, בצורה מטאפורית, חמאס לא החזיר את המשלחות שלה אתמול.
ונתניהו אגב אומר שזה ההחלטה באום חיזקה את חמאס.
אז אני אגיד לך, ליאור, מה אני חושב שקרה. חמאס התכוונה להמשיך ולהדגיש דברים שהם מאוד חשובים עבורה, אגב, לא אסירים. הם ממש הבהירו אתמול שהאסירים הם לא הסוגיה המרכזית, אלא בעיקר כל מה שנוגע לעיצוב המציאות ברצועה, הפסקת הלחימה וחזרת הקורים, אגב שמבחינת חמאס זה ממש דברים מקבילים, הגיעה הצבעה, ואז הם אמרו, זאת הערכתי, רגע, אפשר בעצם למצות הרבה יותר.
בוא נטפס עוד קצת יותר גבוה לעץ.
ההצעה אומרת, הפסקת יש עד לתום הרמדאן. הרוסים ניסו להכניס גם תמידית. בוא נדגיש גם אנחנו, שמה שאנחנו רוצים עכשיו בשיטת מצליח, זה להכניס רכיב יותר משופר בעסקה. ואתה רואה שגם הדברים מנוסחים אתמול, גם בהודעה, גם באמירות של דוברי חמאס, לא סגרנו את הדלת, אבל אלה ממש הדברים שאנחנו נתעקש עליהם. ואני חושב שמבחינה הזאת, יכול מאוד להיות שהיום ישראל, בעקבות החזרת המשלחת, תצטער כצד היותר סרבני, לא שחמאס היא צד קל ופתוח, אבל כזה שלפחות משאיר עדיין את הדלת להידברות, ומבחינת חמאס כרגע, בטח אחרי ההחלטה אתמול, אגב, וגם אחרי ירי הרקטות אתמול, שמאוד מאוד הובלט על ידי חמאס, כאמירה של אנחנו יכולים להמשיך עדיין, יש לנו עדיין את הכושר לפגוע.
הנה חזרנו אולי.
לגמרי. התחושה של חמאס היא אנחנו בסך הכל במצב טוב. שווה להמשיך את המום, אולי נמצא ממנו את ההישג הגדול, שזה הישארות ושרידות וקיום ביום שאחרי, אבל לא חייבים לעוץ עכשיו ולסגור את הדברים, כי יכול להיות שיש לנו עדיין מה להרוויח.
Colleagues, today this council spoke out in support of the ongoing diplomatic efforts led by the United States, Qatar, Egypt to bring about an immediate and sustainable ceasefire, secure the immediate release of all hostages, and help alleviate the tremendous suffering of Palestinian civilians in Gaza. We're getting closer to a deal for an immediate ceasefire with the release of all hostages, but we're not there yet. Now let's be clear. A ceasefire could have come about months ago if Hamas had been willing to release hostages.
ההחלטה הזאת של מועצת הביטחון מחייבת באיזשהו אופן את ישראל? המלחמה הרי לא נגמרה.
אני לא חושב, אני לא חושב שהגענו נכון. לשלב של פרק 7. נקיטת צעדים מעשיים של האום, אבל הקריאה הפומבית משקפת כמעט קונצנזוס בינלאומי, והאירוע הגדול פה, עם כל זה שהאמריקאים מסבירים לך שהם לא חורגים מעמדתם המקורית, הוא הסירוב של האמריקאים להטיל וטו, וזה תהליך שהולך ומסלים מאז סוף פברואר, הרי אנחנו חודשים כתבנו שביידן מאבד את סבלנותו, ואמרו, תומכי נתניהו, הנה, סתם קשקשתם שם בארץ, תראו איזה תמיכה, ואנחנו ממשיכים, וחמישה חודשים, צהל קוטש את עזה, ואין כל מחאה אמיתי מוושינגטון. אבל הדברים השתנו בהדרגה, כמו הצפרדה המתחממת בסיר, אני חושב שביידן נמאס לחלוטין, והאופן שבו נתניהו מתנהג עוד מחמיר את זה, וככה אתה מגיע למצב שבו מצד אחד כבר וטוען, גם אם הנוסח ההחלטה הוא לא הכי גרוע שאפשר לישראל, מצד שני, מתחילים לשחק לך עם החימושים. זה יהיה פה אירוע משמעותי. השילוב הזה של שני הדברים, תנועת מלקחיים, יכול להיות שפוליטית נתניהו איכשהו רואה בזה ערך בחזית הביתית, מזכיר לך אחורנית, אפילו הערבויות הממשל בוש הראשון, 90-91, האופן שבו זה השפיע על שמיר, בהקשר של קליטת יהדות רוסיה, אירועים שבסוף הייתה להם השפעה פוליטית אדירה. אני לא בטוח שהציבור הישראלי מעכל את זה עד הסוף עכשיו, ואנחנו מקבלים את מכונת התעמולה של ערוץ 14 שמסבירה שהמצב מצוין. ראיתי ככה איזה מסך כזה בחדשות 12 עם תגובה של נתניהו, שבעצם רק ככה אנחנו מלמדים את חמאס עד כמה אנחנו קשוחים, דווקא האימות הזה שלנו עם ארצות הברית.
וככה צריך לנהל מסע ומתן.
נתניהו אמר בעצמו בשבוע שעבר, ועדת החוץ והביטחון. התמונה נראית לי אפורה ומדחדכת הרבה יותר מכפי שמנסים להציג אותה. הייתי בכל זאת מאיר משהו בהקשר של חמאס, יש הישג מבצעי מרשים של צהל בשבוע האחרון, והוא המבצע בשיפה.
המלחמה בתוך בתי החולים זה הישג משמעותי?
כן, זה יעבור רע מאוד עם התקשורת הבינלאומית והקהילה הבינלאומית, כי כשנצא משם, ההרס לא דומה בכלל למה שחווית בשיפה בנובמבר. אז אתה זוכר, הקפידו לא לראות כדור אחד בפנים. הפעם יש 170-180 הרוגים, לפי צהל, חמושים פלסטינים,
התנהלו קרבות
עצורים, התנהלו קרבות בתוך בית החולים, נזק בינלאומי יהיה פה.
שמה בעצם קרה שם? ברגע שישראל יצאה ולא פעלה בתוך בית החולים, אז אותם אנשי חמאס פשוט זרמו בתור עיר מקלט לבית החולים?
אז בכל צפון הרצועה ראינו חזרה שלהם מרגע שצהל פינה בהדרגה. אחד הסודות הלא כל כך שמורים הוא שיש בסך הכל 3.5 צוותי קרב חטיבתיים בתוך הרצועה, לדעתי דיברנו על זה בשבוע שעבר, לעומת 27 או 28 של צהל בשיא הלחימה. אין כוחות, ובנסיבות הללו חמאס מרים את ראשו. ספציפית בשיפה, גם אנשי חמאס וגם אנשי הג'יהאד האיסלאמי חשבו שהם באיזה מין סייף הייבן כזה. יש להם מקלט, ישראל לא תעז בגלל ההשלכות הבינלאומיות. ופה היה מבצע מעניין, בנו איזה תהליך של הונאה, הכניסו חטיבה פנימה עם יחידות מיוחדות בתוך רבע שעה, הם כיתרו את שיפה, ככל שאנחנו מבינים, כבר אין מרחב תת-קרקעי שם של מנהרות עם מלטות, ואז אנשים בכירים מאוד באופן יחסי, בתוך המערך המבצעי של חמאס ושל הג'יהאד, מצאו את עצמם לחודים בתוך בית החולים. חלקם נלחמים, מכאן ההרוגים הרבים, חלק הסגירו את עצמם, יש עדיין משהו כמו 30 חמושים שמתבצרים שם, כולל כנראה בכירים יחסית, אתה מקבל איזה תמונת מצדה כזאת עכשיו. לא חושב שהם יתאבדו, אבל יש פה אירוע. וזה, אני חושב שזה מנחית מכה לא סימפטית לחמאס, זה לא, צריך להיזהר מאוד מהחיפוש הזה אחרי תמונות ניצחון, ובראשן החיסול האפשרי של סינואר ודף. הנה, חוסל מרואן איסה כנראה, האיש מספר 3, אתה לא רואה שחמאס פה רועד מפחד ומלחץ, והחליט לשנות את עמדותיו במסע ומתן על החטופים. יש פה עדיין הישג שצריך לדבר עליו, אני חושב שיכול להיות שהוא גם משפיע על השיקולים של חמאס.
קודם כל, לגבי ההישג עצמו, אני מסכים לגמרי. אבל צריך גם להסתכל, לא הייתי קורא לזה הצדדים האפלים, אבל עדיין, הצדדים הבעייתיים באירוע של שיפה, שעוד פעם, אני מסכים לגמרי, הוא המבצע הכי מוצלח לדעתי מאז תחילת המערכה. אחד, גילינו משהו בעייתי על השלב השלישי, האסטרטגיה הזאת שהתחלנו בה, כל מקום שמפונה על ידי צהל, גם אם תמרנו בו, גם אם הרסנו את התשתיות, הם חוזרים לשם. וכל האמירות האלה של פירקנו את המסגרות הגדודיות, פירקנו את היכולות, זה טוב ליחידות צבאיות קונבנציונליות, לא כשאנחנו מדברים עם, על המבה כמו חמאס. והדבר השני, וכאן אנחנו חייבים להבין טוב את ה-DNA של חמאס. חמאס הוא ארגון לומד. חמאס כבר לדעתי עשה את התחקיר על שיפה. הוא הבין שהמקומות האלה, שמהם צהל יצא ואליהם הוא חזר, הם מקומות מסוכנים. ואני חושב שאנחנו לא נוכל למצוא עוד הרבה שיפות, ואני מאוד מפחד שבחלק מהמקומות אנחנו נחשוב שאנחנו נכנסים לשיפות, ואנחנו ניכנס לסוג של מערבים. צריך לשים לב גם לדבר הזה.
כי הם חוזרים למנהרות? שם הכי בטוח?
אני מאוד מסכים עם עמוס. בחלק גדול מהמקומות אנחנו רואים שהמנהרות כבר הרוסות, אבל הם כן יחשבו על כל מיני רעיונות אחרים. יש להם את המחסות של אונרה שלא פגענו בהם, ושבחלק מהם הם כבר התמקמו כשלטון. המשטרה של חמאס, לדוגמה בצפון הרצועה, פועלת בחלק מהמקומות מהמחסות האלה. אנחנו צריכים לתפוס אותם בתור, נקרא לזה, ישות שמתאימה את עצמה כל הזמן לשינויים, ויודעת גם לשנות את הצורה. ובגלל זה אני תמיד חשתי לא נוח גם עם האמירות האלה על פירוק המסגרות הגדודיות, ועל זה שלדוגמה נשארו לנו רק עוד 4 בדרום ברפיח, וזהו, נסמן וי אחד גדול.
דיבר שר הביטחון ש-80% מהעבודה כבר עשינו.
בוא, אנחנו נהיה קצת ספקנים בעניין הזה, ועוד יותר ספקנים בשאלה של הסיסמאות על הניצחון המוחלט. נתניהו מנוסה וזהיר, הוא אף פעם לא מבטיח תאריך יעד לניצחון המוחלט, זה כל פעם כמו האופק, אתה מתקרב אליו והוא זז לך. אבל יש פה איזה, שוב, כמעט מההתחלה, ניסיון ליצור איזה רף ציפיות שאי אפשר בכלל לעמוד בו, פעם אחר פעם, הרי גם דובר על השמדת חמאס. אז עכשיו הוא קצת שינה את זה, ועכשיו מדברים על הניצחון המוחלט, כולל קובעים, כאילו זה Make America Great Again. אבל זה פשוט לא מתכתב עם המציאות. מה שמיכאל מתאר לך, הוא ארגון טרור וגרילה, שמחליף צורה בהתאם לנסיבות, ושיש שם עוד תקופה ארוכה. מה שאתה יכול לעשות זה פירוק סבלני ושיטתי של יכולות צבאיות, בתקווה שבטווח של 2-3-4, היכולת של חמאס לשחזר את התאי טרור הללו תהיה איטית יותר מהיכולת שלך להרוס אותם. אבל על זה אנחנו מדברים, זה התרחיש החיובי ביותר שאתה יכול לעלות על הדעת, וגם הוא כרוך בלחימה בלתי פוסקת, בעומס חסר תקדים על מערך המילואים, בנפגעים לא מעטים לצהל. אנחנו באירוע לשנים, בהנחה שאנחנו מתכננים להגיע פה לאיזושהי הכרעה, שאני בכלל בספק אם היא ניתנת להשגה. והצרה היא שהסיסמאות האלה, שהן באמת מהודהדות כל הזמן, על ידי השופרות בערוצים השונים, נותנות פשוט מצג שווא, על תמונה שהיא לא סתם תמונה אסטרטגית, היא נוגעת לכל אזרח, היא נוגעת לתושבי העוטף שרוצים לחזור הביתה, למשפחות שחלקם מצביעי נתניהו וחלקם מצביעים לאופוזיציה, של הבנים שלהם נלחמים שם, לתושבי הצפון שלא מסוגלים לחזור. יש פה פער עצום, וזה אגב מאפיין של מדינה שהיא לא כל כך דמוקרטית. פה אנחנו כבר חורגים למודל המזרח אירופי, פער עצום בין מציאות אמיתית לבין איך שהשלטון משווק אותה לאזרחים.
צה"ל ימשיך לפעול מול כל דודי החמאס בכל רחבי הרצועה, וזה כולל את רפיח, המעוז האחרון של החמאס. מי שאומר לנו לא לפעול ברפיח, אומר לנו להפסיד במלחמה, וזה לא יקרה.
אין לנו זכות מוסרית לעצור את המלחמה בעזה עד אשר נחזיר את כל החטופים אל ביתם. אם לא נשיג הכרעה ברורה ומוחלטת בעזה, זה עלול לקרב מלחמה מצפון.
רפיח זה אכן משהו שישראל צריכה לעשות? יש איזה מחלוקת או לא?
המחלוקת היא על מה השאלה ברפיח. כי אם הסיפור הוא עוד פעם, עמוס גם הזכר את זה, נכון, להתמקד בפירוק המסגרות, זה אגב מה שמוכרים לנו כל הזמן, ואחרי זה האופק כבר מתחיל להיראות בהיר יותר, אז לדעתי זה המשך ההונאה.
המשך ההונאה זה אפילו רק להגיד, אנחנו כרגע רוצים רפיח ולא נותנים לנו.
בדיוק, השאלה היא למה אתה צריך את רפיח? אם זה רק בגלל 4 מסגרות הגדודיות האלה, אז אני חושב שזה סוג של הונאה מול הציבור.
למה? כי נסתדר גם איתם? זה לא כזה משמעותי?
זאת לא הבעיה. שתי הבעיות הגדולות בהקשר של רפיח, קודם כל זה הסיפור של האוכלוסייה. מה אתה עושה? לא, כמובן שאין פתרון, והדבר המשמעותי יותר זה שאתה צריך את רפיח בגלל נושא קו הגבול.
המצרים.
בדיוק, וכאן אתה צריך את המצרים ואתה צריך את ארצות הברית, ואת זה לא מסבירים לנו מספיק נכון. כי אם אתה באמת רוצה להגיע לשינוי אסטרטגי עמוק של המציאות בעזה, בעוד כל הפרקי זמן שדיברנו עליו, שנה, שנתיים, 10, אתה חייב לסגור הרמטית את הישות הזאת, לסגור הרמטית את האזור, ולכן אתה צריך את הדבר הזה. לתחושתי, היום אנחנו פשוט מסבירים בצורה לא נכונה למה אנחנו צריכים את רפיח. ועוד פעם, אני חוזר לדבר הזה כי הוא ממש מטלטל אותי, הסיפור הזה של להסביר שאנחנו במתמטיקה הזאת, אני ועמוס פעם באיזה שיחה דיברנו על מקנמרה בווייטנאם, שגם כן כל היום עשה טבלאות, והראה כמה
אנחנו מתקדמים. ספרו כמה אקסלים, אבל טבלאות היו.
כן, התזות מתחום הנדסת התעשייה והניהול. זה לא עובד ככה. חמאס היא לא ישות צבאית מסודרת, שאם אתה מוריד לה את כמות הדיוויזיות, אז זה אומר שהגעת להכרעה, הכל משתנה, ועד שבאמת לא נסביר לעצמנו כמה דברים עגומים, אבל מאוד ישירים ומאוד כנים לגבי סוג המשגים שאפשר להגיע אליהם בעזה, לדעתי אנחנו נמשיך לחיות לא רק באשליות, אלא גם באסטרטגיות לא נכונות.
שזה בעיקר סיפור של שנים ושצריך להכניס את הרשות הפלסטינית איכשהו?
קודם כל, בעיקר סיפור של שנים. לגבי הסיפור השני, אני זז פחות בנוח בכיסא. הסיפור הגדול הוא שאם אתה רוצה מציאות אחרת בעזה, אתה חייב להשתלט על כל עזה. אין דבר כזה להשתלט רק על הצפון, ואז לצאת, ואז לקוות שמשהו יקרה, והדרום נשאר אחרת. תראה, אנחנו כבר נמצאים במצב של שלוש מציאויות שונות שבראנו בתוך עזה, חצי שנה למלחמה, שהן לא מתכתבות אחת עם השנייה, ומה שיש זה פשוט סומליזציה קטנה בתוך הרצועה.
אבל זה ייתן משהו לפי סקרי דעת קהל שהתפרסמו, אז רוב תושבי עזה וגם רוב גדול וגם באיוש, הם תומכים במה שקרה בשבעה באוקטובר ואומרים שצריך עוד.
וגם טוענים שלא היו פשעי מלחמה בשבעה באוקטובר, ואומרים שהסדר הכי מועדף עליהם זה שחמאס יחזרו לשלטון. אז קודם כל אנחנו חייבים להתכתב עם הסעיף בנייר של נתניהו שעוסק בדרדיקליזציה. זה לא קסמים, זה אירוע שאם בכלל יקרה, אני מאוד ספקן, אם בכלל יקרה...
זה עשרות שנים.
לפחות, ודורש גם סוג של חשבון נפש פנימי מהפלסטינים.
שהפוך, כרגע אנחנו רואים סיפור הפוך.
ממש, לפי הסקרים, ועוד פעם, אני לא חסיד גדול של סקרים, אבל אני חושב שכן הם מתחילים להצביע על מגמה כללית. ומהבחינה הזאת, אנחנו לא נשנה את התודעה של הפלסטינים, אבל אנחנו כן צריכים להבין שזה הולך להיות דבר ארוך מאוד, ואם אנחנו באמת רוצים לשנות מציאות בעזה, שווה שנדבר על דברים יותר צנועים, כמו לדוגמה, להחזיר לאט לאט את הרשות, אבל עדיין להיות שם בשטח, או להתחיל לבנות דברים מקומיים שהם לא חמולות. כן, זה פנטזיה ציונית ותיקה, אבל זה לא הדבר שכנראה ייתן לנו את המוצא.
וכאן צריך להעיר שני דברים. ראשית, שחמאס כבר פועל אקטיבית נגד אותן חמולות, ראינו שני חיסולים של ראשי חמולות, אחד בדרום הרצועה ואחד בצפונה, באזור בית חנון, וזה בפירוש ניסיון לצמצם פה את האלטרנטיבות בצורה של יד חזקה.
שהם יבינו בעצמם שאין להם דרך
להתקבל. כן, שלא כדאי להבינו, הם כבר פרסמו הודעה, אנחנו עם החמאס, לא עם ישראל.
למדו בדרך הקשה.
כן.
זה נועד למנוע מהם לפלוטט הן עם ישראל והן עם ארגונים הבינלאומיים, וזה קשור מאוד בסיוע ובמאבקי המשילות. צריך להוסיף פה עניין אחר, והוא האמריקאים. הנטייה הארצית הטבעית, אם אפשר לומר, היא לקבל את הדרשה שמגיעה מוושינגטון כלשונה, ברור, אם נתניהו
לא מקבל את זה, אז צריך לקבל את זה.
אז ביידן צודק. אבל גם האמריקאים פה לכודים באיזה מעגלים של wishful thinking, למשל בהקשר של אל תיכנסו לרפיח, או בואו נכניס את הרשות. הם יוצאים איזה נקודת הנחה. מצד אחד הם אומרים לנו, אתם לא עשיתם מספיק כדי להביס את חמאס. מצד שני, הם יוצאים מנקודת הנחה שאפשר פה להעיץ לשלב ד' וה' בלי לפרק את אותן יכולות של חמאס. הרי מה שאנחנו נראה, כמו ב-2007, האופן שבו חמאס השתלט באגרסיביות על רצועה ונטל אותה מידי הפתח, שהם ינהלו פה קמפיין של הפחדה, הן כנגד חמולות, הן כנגד פקידים שאיכשהו יוקשורים בפתח וברשות. וזה די אפקטיבי, הפחד הזה מחמאס. הוא לא ייעלם ברגע. הארגון הזה שלט ברצועה ביד רמה 16-17 שנה. תהליך אינדוקטרינציה עצום, אתה ראית את ההשלכות שלו בשבעה באוקטובר, באותה רצחנות של מי שנכנס וטווח ביישובים במסיבה. זה לא הולך לשום מקום, לא רק הבסיס האידיאולוגי, אלא גם השיטות האפלות שבהן הוא פועל. הטלת האימה, הפחד, האלימות, הם יישארו, והאמריקאים לדעתי צובעים את המציאות קצת בצבעים ורודים מדי, כי נורא נורא חשוב להם שנצא כבר, ושאפשר יהיה להתחיל את השלב הבא.
טוב, הם, דיברו על עסקה עם סעודיה פתאום.
בוודאי, והסיפור הלבנוני. כלומר, אמריקה בונה אבן הראשה מבחינתה. היא עסקה לשחרור חטופים, הפסקת אש של 6 שבועות, רמדאן והלאה ברצועה, זה כבר יקרין על הצפון, ואז אפשר יהיה להגיע לזה, אולי לזה הסדר, שיעצור את ההידרדרות בצפון, ומשם כבר מתקדמים לסעודיה, לציר ישראלי, סוני, שמרני, כנגד הציר השיעי הרדיקלי. כל זה איכשהו יספיקו גם לפני יולי, כדי שזה יהיה בזמן בכלל למערכת הבחירות. בוא, גם האמריקאים, לא כל ההנחות היסוד שלהן הן בכך מדויקות או ניתנות למימוש ריאלי.
עסקת חטופים זה כרגע מדע בדיוני?
לא, אני לא חושב. יכול להיות שמה שאתה רואה פה עכשיו, זה כמו בהרבה מסעים ומתנים, את המשבר לפני איזושהי התקדמות. אני חושב שיש פה שני מרכיבים מאוד משמעותיים שפועלים ככוחות נגדיים לאותה התנהלות של נתניהו שתיארנו. האחד הוא הלחץ האמריקאי, ויהיה פה לחץ כבד מאוד. הנשיא מושקע פה, אתה רואה את ראש ה-CIA, הוא האיש פחות זמן בלנקלי ובוושינגטון, מישהו נמצא פה בקטר ובתל אביב.
גם בלינקן.
כן, גם בלינקן, זה אנשים רציניים. אני לא חושב שישראל יכולה לגמרי, עד אין סוף, לדחות את הקץ בעניין הזה. הסיפור השני, היית מצפה שאני אגיד, דעת הקהל, המשפחות של החטופים, אני הלכתי אחרי חצי שנה, לראשונה, ואחרי התלבטויות מרובות, להפגנות של שבת, לראות איך זה נראה. ואני חייב להגיד לך שהכיכר החטופים, הצרט שם, גם מיכאל היה, זה נראה לי כמו טקס הלוויה אחד גדול. הפנים, האמירות, המצוקה שמשדר כלל הציבור שם, שחלק גדול ממנו, קשור באבותות לחטופים, זה משפחות, זה חברים, אתה רואה שם ייאוש על הפנים.
כי לא... גם פה נתניהו הצליח לסכסך
נכון,
ביניהם.
נכון, אלה לא אנשים, כרגע, הם נעלים קרב די בעדינות ובנימוס, אלה לא, יחסית, תחשוב מה קרה בקפלן לפני שנה, סביב סוגיות עקרוניות, פה מדובר בחיים של אנשים, וזה לא מתניע. מה שכן יכול להתניע, ואולי יקרין גם על התגובה הציבורית, זה השאלה מתי הן, האדונים גנץ ואייזנקוט, יבינו שדי, החבל הזה כבר מיצה את תפקידו ואפשר לפרוש. שאלה נוספת היא ההתנהגות של בכירי מערכת הביטחון. עד עכשיו, בסך הכל, אני אומר משיחותיי עם רובם, אתה רואה התייצבות שלהם מאחורי הקלעים לטובת עסקה, מה שלא, כולל יואב גלנט, מה שלא היה לפני חודשיים, שלושה. אני חושב שהעניין הזה של החוב המוסרי העצום, בגלל שפישלנו כמערכת בשבעה באוקטובר, הם מבינים שצריך לפצות על זה ולהוציא את האנשים מהשבי. והעניין השני הוא כמובן הדחיפות של הדברים, כי אנשים פשוט מתים שם.
היו קצת שרירים נגד נתניהו, כן לצאת לדוח,
אבל עוד לא ראינו אמירה מפורשת של ניצן אלון, של ראש המוסד ברנע,
היו קצת הדלפות.
היו הדלפות. אני חושב שבאיזשהו שלב ייתכן שנגיע לנקודה, וזה דילמה לאנשים הללו, הם בסוף מקבלים הנחיות מהדרג המדיני, והם משרתי ציבור. אני ייתכן שאם הם יגיעו למסקנה שהוא משבש עסקה במכוון, שהמדיניות כולה היא כבר באופסייד, לאור שיקולי ההישרדות שלו, יכול להיות שגם נראה איזשהו מהלך מעשי.
שזה לא המצב נכון לכרגע.
לא, אבל אני חושב שאם תהיה הצטברות של זעם ציבורי גדול יותר, לחץ אמריקאי, ואולי איזושהי אמירה מתוך המערכת, נגיד ניצן אלון, שלא חייב דבר לאיש, הוא איש מילואים, שהתפטר, יתרוק דלת ברעש גדול, אולי נראה פה איזושהי תזוזה. אני מזכיר לך שבפעימה הראשונה, אותה עסקה בסוף נובמבר, יום יומיים לפני, אני פרסמתי, ואני חושב שזה היה ממש מפי הסוס, זאת אומרת, זה היה מתוך חברים בקבינט המלחמה, הם היו פסימים לחלוטין, הכותרות הראשיות שלנו. בשישי שבת היו פסימיות, היה נראה כאילו אין בדל סיכוי להתקדם. ואז היה שם היפוך, אתה זוכר את התמונה הזאת, שפתאום גלנט מצטלם עם ניצן אלון ועם דדי ברנע, וזה היה כמו איזה אות שדברים משתנים. ואחרי כמה ימים כבר הייתה עסקה, יכול להיות שזה יקרה שוב, אני מאוד מקווה.
יכול להיות שגלנט גם מארצות הברית חוזר עם מסר מאוד ברור, צריך להסתדר, האמריקאים לגמרי לא איתנו, זה יהיה הרבה יותר גרוע, או שאתה לא רואה את גלנט
לא דפוק על השולחן? רחוק, לא, לדפוק על השולחן הוא יכול, אני לא יודע כמה רחוק האמריקאים ילכו איתו, את המסרים
בדיוק,
הם יעבירו.
בדיוק, נזכיר לפני שנה, פותר נכון, וכל סיפור ממש, הפיתורים של גלנט, בדיוק שנה.
חשבון הטוויטר המופלא חדשות מלפני שנה, מלווה את זה עכשיו על בסיס יומי, אתה יכול לראות בדיוק איפה היינו לפני שנה, ולאן הגענו.
ואז סינואר סימן את התאריך הראשון המקורי להתקפה, שאחרי זה התגלגלה לשבעה באוקטובר.
באפריל, הוא חשב לעשות את זה באפריל.
באפריל, אחרי ליל גלנט.
תראה, אנחנו באמת באירועים מדהימים. זאת אומרת, אם זה לא היה הסיפור שלי, גם אני הייתי צוחק. זאת אומרת, זה באמת, זה מרתק מכל בחינה. אני במקום ה-CNN הייתי מתגבר פה בכלל את צוות הכתבים שמסקר את זה. זה אירוע מדהים. מה שאתה לא מסתכל פה, אירוע מדהים. הצרה היא כמובן שזה קורה במגרש הביתי שלנו, וההשלכות הן מאוד מאוד עצובות.
מיכאל, מבחינת חמאס דובר על לחץ שאולי יעיפו את הבחירים מקטר. מה עוד יכול לעזור שם כדי כן שהם ירדו מהעץ?
אני חושב שאם אתה שואל היום את יחיא סנוואר, הערכתי כמובן, הוא לא נגד עסקה, הוא בעד עסקה כל עוד היא בתנאים שלו, שבעיקר מבטיחים לו את שרידותו. עכשיו, כאן אני אגיד דבר בצורה מאוד מאוד זהירה, אני חושב שמהרבה בחינות הוא בנה כבר את השלב הראשון בסולם שאפשר לרדת ממנו. ולדוגמה, בשבועות האחרונים, עד אתמול לפחות, הגדיר את הנושא של סיום המלחמה, שזה היה סוג של תנאי אולטימטיבי מבחינת חמאס, בתור משהו שיבוא רק אחרי הפעימה הראשונה, ונתחיל לדבר עליו. אני לא בטוח שאי אפשר להחזיר אותו בחזרה, להתחיל לדבר על העניין הזה, אבל קודם כל לממש את הפעימה, כי צריך לזכור, יחיא סנוואר זה לא שגורל הזאתים המסכנים ממש נוגע לליבו, אבל עדיין כן מקנן בו חשש שמשהו ניצוץ מסוים יתחיל להידלק שם, בלבה האדירה הזאת שרוכשת היום בתוך עזה, וזה יכול לצאת נגדו. הוא היה רוצה להקפיא את העניין הזה.
משיכת הזמן היא לטובתו, אבל עד גבול מסוים.
בדיוק. ואני חושב, תראה, עם הסנסורים שלו, לא סתם אנחנו כל הזמן מחכים לתשובות מעזה, עם הסנסורים שלו, הוא לדעתי כרגע מבין שגם נוכח הזרמת הסיוע הבינלאומי, משהו קצת טיפה יותר טוב, וגם נוכח המצוקה של ישראל, אז אפשר טיפה אולי להקשיח את העמדות, אבל בגדול, אם רוצים להתחיל לבנות סולם, כדי להתחיל לרדת ביחד מהעץ ולמצוא סוג של נוסחה, הייתי קורא לה, מחובסת, ששני הצדדים יכולים לחיות איתה. מבחינת חמאס אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה. הסיפור הגדול הוא לא זהות האסירים וגם לא כמות האסירים. על זה אמר חוסם בדרן, אחד הדוברים של חמאס אתמול, זה לא, על זה אנחנו לא נתפוצץ. שאר הדברים שנראים כמו חזרה למציאות שלפני השבעה באוקטובר, נסיגת כוחות צהל והחזרת העקורים, זה הדברים החשובים מבחינתנו, ועליהם אני חושב שחמאס מאוד התעקש.
מערכת הביטחון גם לחצה בשבועות האחרונים מאוד על היום שאחרי, אין דיונים, הדברים לא רציניים, גם סוגיית הגיוס עכשיו על הפרק, זה דברים שמתאחדים ביחד ללחץ כן על ראש הממשלה, או שגם שם אנחנו עוד לא?
אתה לכאורה יכול לתאר איזה מצב שתנועת מלקחיים, נתניהו לחוד בהקשר האסטרטגי מול האמריקאים, ומצד שני לחוד מול המפלגות החרדיות, וצמרת הביטחונית, וגנץ וגלנט ואייזנקוט, בהקשר של חוק הגיוס. אבל הדברים האלה מעשה ידיו של נתניהו, זאת אומרת פה,
הוא חימם את כל הזירות.
מי שחימם את הזירות ומי שליבה את האש הוא ראש הממשלה עצמו, משיקולים שעדיין לא הובהרו לנו, שמענו בעיקר סיסמאות. אבל כן, אתה מגיע פה, כתבתי שבוע שעבר, אנחנו באיזה סוג של מני טיים, אז פה המני טיים הוא גם בהקשר של חוק הגיוס ובגץ שכבר עומד עם סטופר. אין לי מושג איך זה ייגמר, זה מאוד מאוד לא ברור. בעיקר גישת נתניהו לאורך תקופה כבר, היא אותה אמירה ישנה אמריקאית, על לבעוט את הפחית במורד הדרך. זאת אומרת, אתה לא מגיע להחלטות, אתה מסמס את זה איכשהו ומחכה שמשהו טוב יקרה. בזה הוא אומן, אנחנו רואים את זה כל התקופה.
בינתיים לא קורה שום דבר טוב.
כן, אבל אין שום קשר בין ההצהרות עצמן לבין מציאות. ראה, אני לא זוכר, שלשום לדעתי, הוא הלך לטייל אצל, הוא במסע להכרת חילות צהל בכלל, אבל הוא הלך לטייל אצל שוטרי המשטרה הצבאית, גדוד ארז, גדוד המעברים, באמת בשרשרת המזון הצהלית, בלי לפגוע באף אחד, הוא לא ממוקם שם ליד שייטת 13 וסיירת מטכ"ל.
אבל שם לא יצעקו לו ולא יפריעו לו וכולם
יצטלמו. גם בשייטת, יש מצביעים, לא חסרים מצביעי נתניהו בשייטת, אבל הוא מגיע לשם.
והיית מילואימניקים מרחיקים.
ודאי, מילואימניקים תמיד מרחיקים, הוא מגיע לשם עם אלוף יניב עשור, ראש אכ"א, קוראים שם את המגילה, ואז הוא נותן נאום לחיילים, שוב, ניצול ציני, כמובן, לצרכים פוליטיים, לא בפעם הראשונה, ואז הוא אומר, כמו שהרגנו את המן, נהרוג גם את סינואר, וגם משווה קצת את חמינאי, איזה מילה לא מוזכרת שם בנאום הקצר? חטופים. הם פשוט לא קיימים בתוך השיח בכלל. אז הלשכה שלו מדי פעם מספרת על טוב ליבה של הגברת נתניהו ועל
לא
הפגישות.
לא אמרו לה תודה בכלל בזה, על הפעם הקודמת.
זה לא יצא מהלשכה המידע הזה. זה דבר די מדהים. הצהרה של ראש ממשלה, עוד שוב חזר לרפיח, שוב חזר ודיבר על ידידינו האמריקאים שלא יכולים להגיד לנו מה לעשות, שוב הבטיח ניצחון מוחלט, שוב השוואה של סינואר ואמן, מילה אחת לא מוזכרת, חטופים.
You have to finish it up. You got to get it done. And I'm sure you'll do that. And we got to get to peace. You can't have this going on. And I will say, Israel has to be very careful because you're losing a lot of the world. You're losing a lot of support. But you have to finish up. You have to get the job done. And you have to get on to peace.
פה מבחינת הלוז, גם הרמדאן עוד מעט האמת נגמר, ואז צריך להחליט מה עושה עם רפיח, וגם דונלד טראמפ, שלפי התיאוריית נתניהו חיכה לו שיבוא בנובמבר, והוא אומר כבר תסיימו את המלחמה הזאת אפילו הוא.
תראה, אני לא יודע אם מותר להמליץ אצלך על פודקאסטים מתחרים, אבל בתאגיד כאן, שאול אמסטרדמסקי ראיין את רונן מנליס, שהיה דובר צהל, וגם המלחמה שימש כבן צל של הגרי, סגן דובר צהל אם תרצה. והיה רעיון מרתק איתו, כי רונן הוא איש מודיעין, והוא פתאום ככה יצא מהחדר, מתוך החדר שבו מקבלים החלטות, או לפחות מדבררים אותה, ומדבר חופשי על האמיתות שנסדקו. ואחד הדברים שהוא אומר, זה אין מלחמה בעזה. אתם טועים בעניין הזה. זה עבר להיות לחימה. דיברנו על המספרים. קיזזנו את כוחות צהל ההתקפים למשהו כמו 15%. זה מה שקורה שם בפועל. אנחנו באירוע אחר לחלוטין בסדרי גודל שלו ממה שהיה קודם. אבל אפשר להבטיח ככה מלחמה נצחית. שוב, הזכרנו את הניצחון המוחלט והאופק. אתה מתקרב אליו והוא מתרחק, אבל כולם שמחים כי עוד יום שאתה נצמדת לשלטון. עכשיו, בהקשר של טראמפ, יש פה סוגיה מורכבת. מצד אחד, ברור לך לחלוטין לאור יחסיהם בעבר, הגיוני שהוא ירצה את טראמפ ולא את ביידן, הגיוני שהוא יחכה עד נובמבר, יעביר את הזמן, ויקווה שהדברים ישתפרו. אבל יש אמירות של טראמפ, הוא מתראיין לישראל היום לפני יומיים, ובעצם אומר, אתם צריכים לסיים את זה, עשיתם מהלכים מוצדקים, אבל צריך שלום אזורי. ואנחנו גם זוכרים את אותו רעיון לעמיתנו ברק רביד, לפני שנתיים, שבו הוא השתלח בלשון טראמפית אופיינית בנתניהו, כשכל חטאו של נתניהו היה, שבנובמבר הוא הכיר בניצחונו של ביידן, בנובמבר 20.
גם סוגיית סולימני שהוא מלכלך מדי פעם.
טראמפ זה משענת כנראה רצוץ בהקשר הזה, אם יש דבר שאני חרד לו, ניצחון טראמפ אני חושב יהיה בשורה רעה לאנושות, אבל בהקשר הישראלי אני לגמרי לא בטוח שאנחנו מקבלים הסכם סיוע ביטחוני כל כך נדיב בפעם הבאה, כי הוא באמת משגר כל הזמן רמזים בעניין הזה, גם בהקשר של טיואן, גם אוקראינה, גם סביב מדינות נאטו, ואני חושב שישראל תהיה התחנה הבאה, בטח אם הוא יגלה, כמו שסביר שיקרה, שהיהודים לא בדיוק הצביעו בהמוניהם עבורו כשנגיע לנובמבר.
מיכאל, יש פה איזה לוז שאתה רואה, או שזה באמת יכול להימשך פה שנים ולהימרח, ואין איזה נקודת יציאה?
מבחינת סינואר, אגב, גם נסראללה, אותו סיפור. זה המצב האופטימלי מבחינתם. המערכה המתמדת, הם לא מסתכלים על תוכנית חומש שבמסגרתה הם בונים את החברות והעם. להפך, מערכת התשה ומה שהם קוראים לו סאבר, הסבלנות של הלוחם, היא הדבר המרכזי.
אבל התושבים שם בלבנון לא מאוד סובלניים, זזו, אומרים שהם לוחצים על חיזבאללה, נכון, גם אמרת בעזאתים. שם. לא נעים להם, יש אולי רעב, אולי עכשיו קצת יותר טוב אחרי הסיור ההומניטרי, זה לא יכול להימשך שנים.
ועדיין, אנחנו לא רואים, אנחנו כמעט חצי שנה, מאז שתי החזיתות נפתחו, אנחנו לא רואים סוג של מסות קריטיות, שבאמת הופכות את החשיבה של שני הארגונים האלה, שני המנהיגים האלה, לשונה. כאן אנחנו נצטרך הכרעה ישראלית, זה לא בעיקר אגב בצפון. השאלה היא לא מה נסראללה יעשה, נסראללה מבחינתו, לדוגמה, מה שקורה כרגע בצפון, יכול, זה אפילו הייתי אומר מצב אופטימלי, הוא יכול להימשך שנים. השאלה אם ישראל יכולה להגיע להכרעות דרמטיות בנושא הזה, להתחיל לשנות את הכללים כרגע של המשוואה. אני חושב שרוב המזרח התיכון מסתכל על שתי הזירות האלה, ומבין לגמרי שהעתיד של בכלל כל ההתנהלות האזורית יוכרע על פי איך שישראל בעיקר תקיים ותסיים את המערכות האלה, ככה שאני חושב שהזמן כאן הוא לא משהו שהייתי אומר פועל לטובת ישראל, להפך. הזמן הנמרח פועל לטובת מי שמאמין בעקרון ההתנגדות, וזה חיזבאללה וחמאס.
מיכאל, הקאדרים של חיזבאללה הם סופיים? הרי בסוף, כשאתה מסתכל על לוחמים, הם איבדו
משהו... גם לוחמים וגם אמלח.
כן, הם איבדו משהו כמו 250 לוחמים. זה לא המספרים של מלחמת האזרחים בסוריה. בדיוק, אז דובר על 2,000 אבדות. אבל אז גם דובר על רגישות מיוחדת בעדה השיעית, ואנחנו מכירים גם את הרגישות האיראנית. איראן, למשל, לא ממהרת להקריב את אנשיה שלה בתוך המערכה עם ישראל. יש פה משתנה שיכול להשפיע על השיקולים של נסראללה? אם אנחנו מתחת למלחמה כוללת?
אז א', זה סוגיה שאני מסתכל עליה כל הזמן. אגב, אתה יודע, יותר עמוס מאשר הסיפור של הביאבוע בתוך העדה השיעית וגם בתוך חיזבאללה בגלל הקורבנות, אתה צריך להסתכל על תוכניות האירוח ועל תוכניות האקטואליה בביירות. שם אתה רואה ממש את קריאות ה-SOS הגדולות של, תקשיב, המדינה הזאת לא מתפקדת גם ככה.
צריך לגמור את זה.
אל תכניס אותנו, אנחנו צריכים עכשיו שהקורני של ביירות ייראה כמו מה שנשאר מהקורני של עזה ומרימל.
למרות שגם האיומים של ישראל לגבי לבנון קצת נרגעו בשבועות האחרונים פחות, לא?
כן, אני חושב גם יש, מדי פעם אתה רואה גם איזשהו דיפ כזה, איזושהי ירידה קלה בעוצמת הלחימה. זה משתנה, חיזבאללה שולח מלטים, אז ישראל פתאום תוקפת בבעלבק, בבקעת הלבנון, כי שם מפעלי הייצור, אבל בסך הכל היקף הלחימה קצת יותר מצומצם, וכן, נדמה לי שאני שומע פחות הכרזות, אבל אולי זה כי גלנט נסע לארצות הברית, הוא בדרך כלל יצרן ההכרזות העיקרי של האיום עם חיזבאללה.
היו דיברים גם על זה שיש איזה דדליין עד 15 במרץ, כבר עברנו מזמן.
הדדליין הוא בעיקר ההשלכות של עזה. אם נסיים את הרמדאן בלי הפסקת אש שם, אז ייתכן שמשהו יזוז גם במצב בצפון. כל התוכנית האמריקאית, כמו שאמרנו, בנויה הפסקת אש בדרום ואז מסע ומתן צפוני, ועמוס אוכשטיין, אותו שליח מיוחד, חלקלק קצת של ביידן, יגיע לפה ויערפל את התודעה של כולם וינסה לרקוח עסקה. יהיה קשה לעשות את זה, בעיקר המרכיב הכי חשוב פה לדעתי, עוד יותר מההחלטות הישראליות, זה תושבי הצפון. 60 אלף איש, לא בבתים כבר תקופה ארוכה, ואין להם אמון בצבא. אחרי 7 באוקטובר, גם אם זה לא קרה אצלם, לתחושתם זה כאילו שזה קרה אצלם, יהיה מאוד מאוד קשה לחזור.
אגב, לתחושתי, עמוס, לפחות בשיח הציבורי הישראלי, גם אם לכאורה מבחינה צבאית הכל נראה סטטי בצפון, מה שקורה עם הקול של תושבי הצפון העקורים, הולך ותופס יותר תאוצה, ונראה כאילו יותר משמעותי בשיקולים הכלליים, אבל יכול להיות עוד פעם שזה
אני חייב להגיד לך שאני מבקר גם בדרום וגם בצפון, הצפון מדחדך יותר עכשיו. הייתי שבוע שעבר בתל חי, בטקס, היה י' א' באדר, הממשלה ביטלה את הטקס. מי שהיו זה תושבים פעילים מקומיים, ראשי מועצות ונציגי צהל. אירוע מדחדך, ואז מטולה עצמה, אתה ככה מדלג שם עם חיילים ורץ בין הרחובות, כי הם חשופים לירי נונטט. זה קשה, לא הייתי משאר בחיים שחצי שנה לתוך מלחמה ככה תראה מושבה ישראלית על הגבול.
נסיים מיהודה ושומרון, היה הערכות שדווקא ברמדאן יהיה שם פיצוץ, גם מעלייה להר הבית, סך הכל עובר בשקט.
בינתיים, אגב, בכלל, כל ה-170 ומשהו ימים של המערכה, ליאור, הם כולם מקור לתסכול מאוד גדול של יחיא סנוואר, כי כמו החברה הערבית בישראל וכמו ירושלים, גם היוש יחסית רגועה, ואני חושב שזה, עוד פעם, זה לא קורה סתם ככה, זה קורה הרבה מאוד בגלל המעצרים המטורפים, כבר כמעט 4,000 של פעילי חמאס וג'יהאד איסלאמי באזורים האלה, התאום עם הרשות, אבל, וכאן זה הרבה שיחות שלי עם אנשים מרמאללה בעיקר, הם רואים טלוויזיה, הם לא רוצים, הם יודעים שהחיים
שלהם... לא רוצים עזה 2.
והם יודעים שהמצב שלהם הוא גרוע, אבל הם יודעים שיש עוד, מתחת לנקודה שעליה הם יושבים, יש עוד קומה, והם לא רוצים להגיע לדבר הזה, אבל, וכאן זה אבל החשוב, זה לא נוסחה עכשיו לשלווה ורגיעה לאורך זמן. המצב הוא כרגע מבחינה כלכלית מאוד בעייתי. כמעט כפליים יותר מובטלים, אנחנו מדברים...
לא יוצאים גם לישראל.
ירדנו כמעט מ-180 אלף ל-8,000 מבחינת המספר, והם הכניסו 30% מההכנסות באיוש. אנחנו מדברים על ניכור מאוד כבד בין המשטר, בין הממשל לבין החברה. ראינו סקר של שקקי מהשבוע שעבר, 93% מהנשאלים מאיוש רוצים שהוא יסתלק.
אבו מאזן.
אבו מאזן. לא, אין שום אמפתיה בסיסית כלפיו, ככה שאני חושב שאנחנו צריכים עדיין, למרות כל ההסתגלויות, לראות בכלכלה סוג של רכיב שעוזר לנו קצת לשמר את הדברים. זה לא עזר לנו בעזה, להפך, זה היה חלק מהקונספציה, אבל באיוש זה משהו שונה, ואין מה לעשות. אנחנו נצטרך להתחיל לחשוב אסטרטגית לגבי הסיפור של המערכת הפלסטינית. הפלסטרים זה כנראה לא שיטה שעוזרת לאורך זמן.
עמוס הראל, מיכאל מילשטיין, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
What was supposed to be a short trip from Portland to Ontario, California for Garrett Cunningham turned out to be one of the most frightening experiences of his life.
A gush of air, I look to my left and part of the plane is gone.
אמרו לי להתחיל בבדיחה, אז נתחיל בבדיחה. איש הולנדי הולך ברחוב ופתאום בוינג. אז אנחנו נדבר עכשיו על הצרות של חברת בוינג, יצרנית המטוסים הכי גדולה בעולם. שלום דפנה מאור.
שלום.
אז בעצם יש דורפול של מטוסים, יש את בוינג האמריקאית שנדבר עליה בעיקר, יש את האירופים איירבס, ובוינג באמת מאז אותה דלת שבחמישה בינואר עפה מהמטוס, הצרות לא נגמרות, והמנכ״ל אתמול הולך הביתה.
כן, זה פשוט קטסטרופה. מטוס ממריא, וכשהוא בגובה 5 קילומטר מעל האדמה, פתאום, בום, נפער פתח בתא הנוסעים.
אמית שמדהים שרואים את הסרטונים משם, שרואים פשוט המטוס בלי דלת, רואים את החור הזה, הרוח נכנסת, ובסוף מצליחים להנחית אותו, והכל בסדר, כולם בחיים, הכל טוב, אבל ללא ספק חוויה מטורפת.
אין ספק, מומחים אמרו שזה ועוד כמה תקלות, כמו איזה מטוס שעלה באש על המסלול ביפן, הן מעידות שנהלי הבטיחות בשעת חירום עובדים ממש ממש טוב.
זאת אומרת, לימדו את הצוות של המטוס לעבוד כמו שצריך, וזה עובד פיקס, אבל המטוסים לא.
כן. גם נוסעים, דרך אגב, צריכים להיות קצת יותר ממושמעים ממה שאנחנו רגילים, לשבת עם חגורות, זה מונע מהם לעוף דרך הפתח כשהוא נפער.
אז בוא נדגיע לצרות של בוינג. יש להם שני מטוסים חדשים שיוצאו בשנים האחרונות, והם לא מצליחים לייצב את התעשייה הזאת. זה אחד המפעלים הכי גדולים בארצות הברית, 140 אלף איש עובדים שם, וכל הזמן יש בעיות.
בוינג היא פאר התעשייה האמריקאית. זאת אומרת, אם חושבים על זה, היא מספקת מטוסים, את רוב המטוסים של חברות התעופה בארצות הברית ובעולם. היא היצואנית הכי גדולה בארצות הברית, ולכן החשיבות שלה היא מאוד מאוד רבה. איירבוס המתחרה, שהיא חברה בעצם אירופאית.
בסבסוד אירופי מאוד כבד.
כן, בוא נגיד את זה ככה, גם האמריקאים נותנים איזושהי רשת ביטחון לבוינג. הם כל הזמן רבו על זה, דרך אגב, בארגון הסחר העולמי, זה לא פייר, אתם תומכים, אז גם אנחנו נתמוך וכולי. עכשיו, זה לא פעם ראשונה, הרי בחמישה בינואר קרתה תקלה שעכשיו הזכרנו. יש פתח בגוף המטוס, אבל זה היה פתח שלא משתמשים בו, אפשר להשמיש אותו כדלת. אז מכסים אותו, שמים עליו מכסה, מבריגים אותו עם ברגים.
והבעיה הייתה עם הברגים.
כן, גילו שחסרו, מלכתחילה לא היו איזה 4 או 5 ברגים, וכשבדקו במטוסים אחרים אותו סוג, גילו שגם אין ברגים.
גם שם אין, אבל במזל הדלת עוד לא עפה, אבל יכולה לעוף בכל טיסה אחרת, אז עכשיו מבריגים את הדלתות. אז למה זה בעיית בטיחות קשה?
למה זה בעיית בטיחות קשה? אני חושבת, מטוס אמור להיות, הגוף שלו אמור להיות שלם. בורח אוויר מהלחץ יורד, אם אחד הנושאים, נגיד, לא היה חגור, היה יכול לעוף דרך הפתח הזה, מפרשי הלחץ. הטמפרטורה יורדת, צריך להנחית את המטוס בחירום, טייסים עלולים לא למצוא מקום לנחות בו וכולי, אם זה היה מעל הים, מה הם היו עושים? אז זה בעיה בטיחותית מאוד מאוד קשה, ובאמת זה סוג של נס. שלא קרה כלום, אבל זה לא התקלה היחידה. היו עשרות כמעט תקלות במטוסי בואינג מכל מיני סוגים, אבל בעיקר ה-737 מקס, בטווח של כמה שבועות. וכולם תקלות שנגמרו בלי איזשהו אסון, אבל מראות שיש איזושהי בעיה של איכות.
For 5 decades, manufacturers like Boeing were allowed to use what they call FAA designated inspectors, first to certify that the planes were airworthy in the beginning, and then on the assembly line to inspect each plane as it went down the line. Here's the problem. Those FAA inspectors were employed by Boeing.
אחת הבעיות פה גם שבואינג בעצם מפקחת על עצמה, האחראית האמריקאית על הבטיחות במטוסים, בעצם העביר להם את המפתח, אמרו אתם תפקחו ואתם תגידו שהכל בסדר, ורוב הזמן היה בסדר, עד שהיה לא בסדר.
עד שהיו שתי התרסקויות שמאות אנשים נהרגו בהם, במטוסי 737 מקס, והציק הורקה, ובואינג נכנסה בעצם לתנאי. הם קיבלו ממנהל הבטיחות בתעופה בארצות הברית, 3 שנים ליישם תוכנית בטיחות והבטחה, וזה מה שקורה בסוף התוכנית הזו. זאת אומרת, זה לא עבד מבחינת התוצאה. אז זה, האמון בחברה יורד, נפתחות נגד החקירות. החקירות הן לא רק רגולטוריות טכניות, זה גובל בפלילי. זאת אומרת, FBI הודיע עכשיו לנושאים שטסו באותה טיסת אלסקה אר, שייתכן שהם היו קורבנות פשע. זה בעצם הודעה שיוצאת באופן רשמי לקראת תביעה פלילית.
למה קורבנות פשע? כי חסכו על הברגים האלה, או מישהו ברשלנות שם ברגים אחרים?
בתביעה הקודמת טענו שבואינג הסתירה, בגלל זה בעצם הגיעו לתביעה ולהסדר, שהם הסתירו דברים רעים שקרו.
זאת היו בעיות בטיחות, ותיעטו את זה מתחת השטיח ולא דיווחו.
נכון. וכשהתחילו בחקירה שקרה אסון, אז הם הסתירו. היה איזה משהו עם מערכת ההיגוי, כשהמטייס ניסה שהמטוס ינסוק, ההגה משך אותו למטה. כל המערכת הזאת לא עבדה טוב, זה קרה פעמיים. רואים אותם, שומעים אותם, נואשות, מושכים בהגה ומנסים להעלות את המטוס, והמטוס צולל למטה ומתרסק. ובואינג עשתה באמת את הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות אחרי אסון, שזה לנסות לטייח ולהסתיר. ואז יצא להם, הם קיבלו מכה קטנה ליד והמשיכו הלאה. כעת, כל מי שמעורב בזה מהצד הרגולטורי, מהצד של הביקורת על התעשייה, אומר, לא, הפעם זה צריך להיות פלילי. כי אנחנו רואים פה התנהגות בעצם, זה שור מועד. דרך אגב, מנכ״ל חדש. בעקבות ההתרסקויות, הוא חולף המנכ״ל, והמנכ״ל הנוכחי שהתפטר אתמול בעצם,
הראו לו את הדלת החוצה?
בדיוק, באמריקאית
מנומסת. את הדלת שאף הראו לו החוצה.
טוב שלא זרקו אותו מהמטוס. הוא מנכ״ל חדש יחסית, הוא בעצם אחראי ליישום תוכנית הבראה. ולא הייתה לו ממש הזדמנות לעבוד על זה יותר מדי, עד שקרו הדברים האלה. וזה מספיק חמור.
ולמה מעיפים אותו? אומרים, צריך איזה שעיר לעזאזל?
בארצות הברית, בניגוד לאיזו מדינה שאנחנו מכירים היטב, אם יש מנהיג בראש בזמן שקורה אסון, בזמן שקורה מחדל, האחריות עליו. זה בכלל לא שאלה אם הוא ימשיך לכהן או לא ימשיך לכהן. אם יהיה משפט נגדו, אני מניחה שיכול להיות שימצאו, שהוא לא אחראי פלילית לזה, יכול להיות שזה מישהו שקדם לו, יכול להיות שזה מישהו אחר בשרשרת. זה דבר אחד.
ימצאו את השין ג'.
כן, אבל את מי שאחראי באמת, אבל המנכ״ל צריך ללכת הביתה. אי אפשר להמשיך ככה. זה אובדן אמון, וזה אמון נורא נורא חשוב. זה לא איזה בגד שנקרא.
אז אמרנו שיש דואופול בתחום הזה. למה כל כך קשה לייצר מטוס? כבר 100 שנה יש מטוסים. למה זה כל כך מסובך? עולה כל כך הרבה כסף?
זה בדיוק העניין. תחשוב על מחסום הכניסה. אתה רוצה עכשיו להיות יצרן מטוסים. אז זו תעשייה...
אני ואת נפתח חברה כזאת.
כן, זו תעשייה עתירת הון, זה דבר ראשון. זאת אומרת, כל מפעל כזה זה משהו בגודל מפלצתי, חומרי הגלם נורא נורא יקרים, אתה צריך הון ראשוני מאוד מאוד גדול. כפי שאנחנו רואים עם איירבוס ובואינג, אתה צריך תמיכה ממשלתית.
הרוסים והסינים ניסו להיכנס לזה גם לא בהצלחה גדולה.
כן, הם השיקו כמה מטוסי נוסעים, ובוא נגיד את זה ככה.
לא היינו רוצים לטוס בהם.
לרוסים יש ניסיון, זה דרך אגב דבר נורא נורא חשוב. בתעשיות נקרא לזה של הברזלים, הכלכלה הישנה, למומחיות ולניסיון יש באמת יתרון אדיר. אז לרוסים יש ותק בדבר הזה, ולכן המטוסים שלהם טסים. יש להם בעיה דרך אגב עם חלקי חילוף עכשיו, בגלל סנקציות וכל מיני דברים כאלה. המטוסים הסינים, אני לא יודעת. זאת אומרת, זה לא משהו שנראה שהולך לתפוס חזק, ופתאום חברות תעופה בכל העולם יתחילו להזמין מטוסים סינים. להקים יצרנית מטוסים זה ממש ממש לא פשוט. אתה צריך מישהו, בוא נגיד את זה ככה, בסדר גודל של אילון מאסק, שיקח על עצמו דבר כזה, ואין הרבה תעשיינים כאלה בזמננו.
ועדיין אגב, מטוסים זה צורת התנועה הכי הכי בטוחה, למרות כל הבעיות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אנחנו יכולים להיכנס למטוס בצורה בטוחה ולנחות בצורה בטוחה, כמות התאונות הגדולות במטוסים ממש אפסית.
הסטטיסטיקות די מדהימות. שוב, אמרנו, בגלל זה צריך, אתה צריך את המומחיות הזאת. תבוא ואתה לא יודע שום דבר ואתה צריך להתחיל מאפס. כנראה שיהיו לך תקלות, וזה תקלות של דיני נפשות. זה דבר אחד. דבר שני, כאמור, לומדים מהתאונות והנהלים משתכללים. דרך אגב, בארצות הברית יש מחסור נורא גדול בפקחים, פקחי תעופה, פקחי טיסה.
במגדל, וגם שם יש בעיות.
במגדלי פיקוח, ממש ברמה של אנשים
צריכים לעבוד. שמטוסים כמעט מתנגשים.
נכון. זה קורה המון בשדות תעופה, ובאמת, הרבה פעמים זה מיומנות של הטייסים שמצילה את המצב. אז גם על זה מדברים עכשיו.
עקבתי בימים האחרונים אחר המניה של בוינג, אז היו קצת ירידות, אבל לא מאוד דרמטי. גם אחרי שהעיפו את המנכ״ל, היא לא עלתה בצורה משמעותית, כי כולם בטוחים שהיא כאן כדי להישאר?
בוינג כאן כדי להישאר, זה בטוח. היא ירדה בעשרות אחוזים מאז. הייתה לה נפילה גדולה אחרי נכון. שתי ההתרסקויות, אחר כך תקופה של דשדוש נקרא לזה, קצת התאוששות, ועכשיו היא נפלה עוד פעם בהרבה. הנקודה היא שבטווח הקצר, בואינג הולכת עכשיו להפסיד המון המון כסף.
כי לא יהיו עסקאות חדשות על מטוסים, כי הם לא יכולים גם לייצר אותם.
בוא נגיד את זה ככה, זה לא בגלל שהם ביקוש, יש ביקוש היסטרי, אסור להם. לייצר את המטוסים האלה ולמסור אותם עכשיו, הם בטח לא רוצים לעשות את זה. אתה לא יכול לייצר מטוס שאף אחד לא יודע אם הוא יגיע ליעדו.
אז אם אל על או חברת תעופה אחרת מחכה למטוס מבוינג, היא תמשיך לחכות.
כן, זה הולך להיווצר פקק תנועה בקבלת מטוסים, וההשלכות, כשאין מטוסים, יש פחות טיסות, כשיש פחות טיסות, המחירים עולים. זאת אומרת, זה משפיע על כולנו בכיס הפרטי שלנו.
אז אנחנו יכולים להיות בטוחים, בסוף עוד כמה זמן הם יצאו מהסיפור הזה, יחזרו לייצר ו... בוינג, תמשיך להיות בוינג.
אין ברירה. יש מקרים נדירים שבהם בארצות הברית שחברה עושה משהו לא בסדר, מפרקים את החברה ממש. בדרך כלל אומרים, הישות התאגידית היא לא evil, היא לא מרושעת לכשעצמה. ולכן בארצות הברית לא עושים חוכמות. החברה פשלה תחת הנהלתך, שלום. יש מנהלים אחרים שיכולים לקחת את המושכות. השאלה באמת ממה יעשו להם. א', אם יהיה באמת דין פלילי בעניין הזה, עם איזה שהם מנהלים ישלמו על זה בעונש אמיתי.
מאסר אפילו.
איזה דברים? הם כבר משנים בחברה שיטות עבודה. כמובן, הם בודקים את בקרת האיכות וכל הדברים האלה, זה הדברים הכי בסיסיים. כל המערכת היחסים של בוינג עם הספקים שלה ועם הלקוחות. זאת אומרת, הדלתות האלה שאפו, הדלת שאפה. דרך אגב, היה עוד חלק של מטוס חיצוני שהתפרק. בעצם הותקנו או תוחזקו בהנגרים של הלקוחות.
של חברות התעופה.
כן, של חברות התעופה. אז גם את זה הם רוצים להתחיל להפסיק לעשות, ולחזור בעצם לזה שהמטוס יוצא, נמסר ללקוח, הוא כבר גמור, ולא לא עושים את כל הטריקים והדברים האלה, שאני מניחה שיש סיבות תעשייתיות וניהוליות שהם ניסו לעשות את זה ככה.
אז התחלנו עם בדיחה, נסיים המלצה לנוסעים, לא לשבת ליד הדלת, או פשוט להיכנס למטוס, להתפלל והכל יהיה בסדר?
אז הנוסעים שם לא ידעו שיש שם דלת, כי היה עליה כיסוי, זה לא, הם לא יכולים לדעת, אבל נגיד את שני הדברים הכי חשובים בטיסה, לשמירה על בטיחות במקרה של תקלה. אחד, זה לשבת חגורים, שתיים, זה אם קורה משהו, אל תחפשו את התיקים שלכם, תשאירו הכל במטוס. אנשים יוצאים מסוודות וגולשים במגלשה, זה מראה מבדח, אך ממש ממש לא, לא לעניין.
נחזיק אצבעות, דפנה מאור, תודה. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן סיימנו, נהיה פה שוב ביום חמישי. תודה לצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נערם מלכין, אברי רוזנצבי, דן ברומר ומאיה בן ניסן. אני ליאור קודנר, להתראות בינתיים.